טוב, אז אנחנו נלמד היום מדרש, בינתיים עד שהוא מגיע עם הדפים, אז אני אגיד לכם, אנחנו נלמד מדרש פתיחה ככה, בשביל ככה לנחות, מדרש על, שנקרא פרקי דרבי אליעזר. כתב אותו רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס מכונה גם רבי אליעזר הגדול, כי הוא היה גדול. כתוב בחז"ל, אם היו כל ישראל בכף מאזניים, כף אחד, ורבי אליעזר בכף השנייה מכריע את כולם. זאת אומרת, זה סדר גודל באמת עצום. היה רבו של רבי עקיבא, כן, זאת אומרת, ממש תנא עצום עצום עצום. כתוב שהיה ממשילים אותו להר סיני, כן, זאת אומרת, רבי אליעזר זה אש של תורה. וכמו הרבה תנאים אחרים, רבי אליעזר לא צמח. יש לנו כמה וכמה תנאים, גם רבי עקיבא ועוד. הוא לא התחיל את עולמו כבן תורה שצומח בבית דתי והכל טבעי והכל ככה בצורה ככה פשוטה וזורמת, אלא הוא התחיל בבית רחוק מלימוד תורה לפחות. אבא של אליעזר, קראו לו הורקנוס, היה עשיר גדול, היה יהודי ככה מכובד, והוא היה, הוא היה מחבב תלמידי חכמים, והיה לו ככה גם דף אחד אני צריך חזרה, בסדר? הורקנוס, אבא של רבי אליעזר, היה יהודי מכובד עם הרבה חיבוב לתלמידי חכמים וקשר לתלמידי חכמים, תודה רבה. אבל לא, אתם תראו עוד מעט שזה לא בית שחינך ללכת וללמוד וללכת והפוך, זה היה ממש לא טבעי. בתקופה שבה אנחנו מדברים, היה ככה, קצת כמו בני עקיבא, תורה ועבודה, אבל בנפרד כאילו. זאת אומרת, היו אנשי תורה, תלמידי חכמים, תנאים, היה אנשי תורה בסדר גודל שאנחנו לא מכירים, כאילו בגודל. והצד השני, רוב עם ישראל, היו אנשי עבודה, שהרבה פעמים גם לא היה את המושג כמעט, בית ספר, שאנחנו מכירים היום. זה לא היה. זאת אומרת, מי שהיה שייך לעולם העבודה, אז הוא בדרך כלל גם, לפעמים אפילו לקרוא הוא לא ידע, כן? זאת אומרת, היו הולכים לבית כנסת, היו זה, אבל רוב היהודים, היהודים פשוטים. וביתו של אליעזר היה בית של עבודה, כן? בית של עבודה עם מאוד מוצלח, מאוד עם רווחה כלכלית. אבל אנחנו רואים שלכן זה לא היה טבעי בכלל שאליעזר הזה יגיע ללמוד תורה. בכלל לא היה טבעי, הפוך, זה היה, כמו שאתם תראו, נראה ביחד, זה היה חתיכת פרויקט, זה היה חתיכת מסע, ונראה קצת היום את המסע שאליעזר הזה עושה, מה קרה שם, איך זה, ואז ננסה לראות איך זה פותח לנו את הלב למסע שלנו השנה, כן, מסע של לפתוח את הלב ללימוד התורה. בסדר? אז אנחנו קוראים איפה שכתוב פרקי רבי אליעזר הגדול, פרק ראשון, יש פה בעצם שני, אופה, זה לא דו צדדי? כן, דו צדדי. אני לא קיבלתי דו צדדי. אז תודה רבה. נכון? יש לכם דו צדדי. לא? חלק לא קיבלו? אז אולי צריך, כולם לא קיבלו דו צדדי? שני דפים, סבב. בסדר. אז חלק לא קיבלו את הדף השני. מי חסר? בסדר? הגיע? אז אנחנו מתחילים בדף הראשון, כתוב מצד ימין, יש ככה כל מיני סיפורים עליו, אני לא קורא את זה. עכשיו, המדרש הזה, פרקי דרבי אליעזר, מה שמעניין הוא שזה מדרש שרבי אליעזר בן הורקנוס כתב אותו בעצמו. זה מדרש שברובו עוסק במדרשים על קבלת תורה, משמעות התורה, עשרת הדיברות וכו' וכו'. בפתיחת המדרש, רבי אליעזר בן הורקנוס, התנא, כותב את סיפור חייו. בסדר? הוא כנראה חשב שזה משמעותי, כן? זאת אומרת, בתחילת הסיפור הוא בעצם מתחיל מעשה ברבי אליעזר, אבל הוא כותב את זה על עצמו, כן? כבר בתור תנא קשיש הוא מספר לנו את סיפור ההתחלה של עולם התורה שלו. מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו לאביו חורשים, והיו חורשים על גבי המענה, והוא היה חורש בתרשים. אז הורקנוס, אבא של אליעזר, יש לו חורשים. כבר רואים שהוא אדם עם רווחה כלכלית, תקופה שבדרך כלל לכל אדם יש איזה חתיכת קרקע עם, עם פרה ומחרשה, אורקנוס יש לו שטחים אדירים, ויש לו חורשים, ויש לו פועלים, ויש לו כן, המון המון עסקים. ומספר המדרש, הפועלים האחרים היו חורשים בשטח שנקרא מענה, מענה זה מישור. זה השטח הנורמלי, הרגיל, לחרישה. מאוד מאוד קשה לחרוש בשטח שהוא לא מישורי, זה דורש כוחות עצומים. אבל אליעזר הוא הבן של אורקנוס, הבן של הבוס, והוא ככה מיומן מאוד וכנראה גם חזק מאוד, והוא חורש בתרשים, הוא היחיד שמצוגל ללכת לשטח ההררי ולחרוש. זה ודאי בן שהוא מקור גאווה גדול לאבא, כן? אבא שיש לו עסק גדול, ואם יש איזה פועל שהוא קצת מתעצל, אז הוא אומר לו, מה אתה בחייך? תסתכל את הבן שלי, אתה פה בשטח המישורי, אליעזר שמה מהווה דוגמה טובה לכל הפועלים, כן? כנראה בן אדם עם הרבה כוחות, הרבה עוצמות, כולם חורשים במענה, והוא היה חורש בתרשים, טוב, זה פתיחת הסיפור. ישב לו והיה בוכה. תראו איך אנחנו פתחנו בפסטורלי, ופתאום נשבר לנו הסיפור. בחור כזה חסון, עוצמתי, זה ככה, מה, ישב לו והיה בוכה. פתאום באיזשהו יום, אליעזר הזה מתיישב שם באמצע עבודה, מתחיל לבכות. מגיע אורקנוס, אבא. רואה מחזה לא שגרתי, הבן הגדול, החסון והגברתן הזה, יושב ובוכה. בוא נראה את הדיבור ביניהם שמתפתח. אמר לו אביו, מפני מה אתה בוכה? שמה, מצטער אתה שאתה חורש בתרשים? עכשיו אתה חורש על גבי המענה. ישב לו על גבי המענה והיה בוכה. מגיע אורקנוס, רואה את הבעיה, רואה את האירוע המשונה, ואז הוא אומר ככה, למה אתה בוכה? אתה בטח בוכה בגלל שאתה בתרשים, קשה לך מדי. טוב, בוא תעבור למענה, תלך עם כולם, כן? מעביר אותו חזרה לשטח של כולם. מה אנחנו כבר יכולים ללמוד פה קצת על מערכת היחסים? מה? לא שומע. דואג לו, כן? מה עוד? ליחס ביניהם, לקשר ביניהם? לאופן שבו אורקנוס בא, מפענח ו... מה? יותר בכל. התקשורת פה היא ככה, גם פה, כן? אולי עליהם שם ניילונים. אורקנוס, הוא מסוג, רואים כבר, הוא מסוג אנשים שהוא לא, הוא לא איזה, עבר איזה קורס תקשורת. הוא בא, מסתכל, הוא תכלס, מסתכל, בא לפתור את הבעיה. הוא שואל את השאלה, וגם הוא עונה את התשובה, וגם נותן את הפתרון. כן? קראות את זה שמישהו יודע יותר טוב ממך מה הבעיה שלך וכבר מציע לך את הפתרון לפני ש... זה לא עושה הרגשה כל כך, אבל זה אורקנוס. הוא בא, הוא רואה את הבעיה, למה אתה בוכה? אתה בוכה? יש להניח שבחור כזה, כמו שכבר נראה פה מהסיפור, שהוא כזה עוצמתי וזה, זה מה שעכשיו הוא בוכה בגלל שככה קשה לו לסחוב את ה... הוא כבר עושה את זה כבר הרבה זמן, אבל... טוב, אורקנוס חושב שהוא פתר את הבעיה. הוא בא, זיהה, שאל, ענה, פתר אותו, כן, לך תעבור לשטר המישורי. טוב, אבל אז קורה דבר משונה. ישב לו על גבי המענה והיה בוכה גם בשטח המישורי. טוב, זה כבר שונה. אורקנוס פה בבטח כבר מתחיל לשאול את עצמו מה קורה. מסתכל, אמר לו, מבני מה אתה בוכה? שמה מצטער אתה שאתה חורש את גבי המענה? מה, גם פה קשה לך לחרוש? אני חשבתי שאתה גבר רציני, אני רואה שאתה... מה קרה? אתם רואים שכל העולם של אורקנוס מתרכז, מה כבר יכול לגרום למישהו לבכות? לא יודע, תנאי עבודה, כן? זאת אומרת, הוא לא מדמיין לעצמו שמישהו יכול לבכות מעוד סיבות. זה כאילו, מקודם זה היה כנראה שצריך להעביר אותך מקום. עכשיו הוא בכלל, מה, זה גם לא טוב? מה הבעיה? כל העולם שלו מאוד מאוד מרוכז בעולם הזה, הוא בכלל לא מדמיין שיש לאליעזר גם עולם אחר חוץ מהחרישה. אז אומר לו, השמה מצטער שאתה בחורש על גבי המענה? אמר לו לב, לא, זה לא הסיבה. ולמה אתה בוכה? פעם ראשונה שמה? טוב, שהוא שואל, צריך ללמוד לשאול, זה גם לימוד חשוב. פעם ראשונה שהוא באמת שואל, באמת מתעניין, וואלה, אולי יש פה משהו אחר שאני לא מכיר? משהו בנפש הזאת של הילד ש, שחשבתי שהוא העתק שלי ואולי אולי לא. למה אתה בוכה? אמר לו שאני מבקש ללמוד תורה. מכל מה שהתחלנו לראות עד היום, עד עכשיו, להכיר קצת את הנפשות ומה אורקנוס בכלל מצפה ומה מה, מה הוא חושב בכלל שיכול להיות בראש של הבן שלו, אנחנו מבינים שזו תשובה מסוג זה, היא לא בדיוק הייתה לו בכלל באופציה, נכון? זאת אומרת, מה זה, מאיפה זה מגיע? אני מבקש ללמוד תורה. הוא, לא, הוא, לא, הוא בטח לא, כי זה לא בא מהבית. מאיפה זה כן בא? מאיפה בקשה כזאת היא מגיעה? ועוד בבכי. הבכי זה לא בקשה שמשהו אתה ככה, אתה מבקש, אולי ככה אפשר, ככה, בכי של בחור כזה עוצמתי ופתאום כזה, מין כזה, פעם ראשונה הוא בוכה, מזיזים אותו לשטח השני, מגיע עוד פעם, רוצה ללמוד תורה. זה הפתעה עצומה, כאילו בחת הורקנוס זה פשוט מגיע משום מקום. אמר לו, והלא בן 28 שנים אתה, אתה מבקש ללמוד תורה? אלא קח לך אישה ותוליד לך בנים ואתה מוליך לבית הספר. מה הטענה הזאת של אורקנוס? מה היחס שלו לתורה? מה היחס שלו לגבי אליעזר? קודם כל הצטרף לנו נתון, הנתון של הגיל, בסדר? זה לא בחור בין 14 וגם לא בין 18, בין 28. מה הטענה של אורקנוס? מה יכול ללמוד מהעולם שלו? הלא בין 28 שנים אתה, הוא נגד תורה? אורקנוס? הוא לא נגד. אז מה הטענה? מה? מבוגר מדי. פספסת את ההזדמנות. כן? צריך ללכת ללמוד באוניברסיטה. מה עכשיו? ללכת למדרשה? מה? זמן עובר, מזבוז זמן. אם היית צעירה וזה היית משועממת, אבל עכשיו צריך להתקדם בחיים. מבוגר מדי, מה עוד? מה זה הקטע עם הילדים? מה זה, קח לך אישה, תוליד לך בנים? מה זה אומר? אתה מוליכה לבית הספר? קודם כל משהו שלא כל אחד היה הולך לבית הספר. זאת אומרת, מה הוא בעצם אומר לו בזה? כן, כן.
זה
לא התחום של המשפחה
שלו. כאילו,
כן, כאילו,
אתה לא עובד, אתה עובד, אתה עובד, אתה עובד, אתה עובד, אתה עובד.
אה,
זאת אומרת,
אצלנו זה לא ככה, כאילו.
כאילו, התחום שלך
הוא
כבר,
אתה כבר תואר M.A. בחרישה. מה אתה עכשיו קשור ל... זה לא שייך אליך. זאת אומרת, יש פה איזה תיחום כזה. כל אחד יש לו את התחום שלו, נכון? קודם כל, יש בזה מן הצדק. או בתנירה אם זה קשור גם לתורה, אבל בידי בעולם המקצועות זה ככה, זאת אומרת, יש לך כל אחד במקצוע שלו, הוא צריך לבחור במה הוא טוב, אתה כבר רגל וחצי בעולם החרישה, מן הסתם שכאילו הוא כבר רואה אותו בתור אולי היורש שלו, כן, זה הבן המוצלח שכולם אומרים, הוא חורש יותר טוב מכולם, מוצלח בזה, הוא איש, כן, הוא כבר בעולם החוץ, כאילו עוד שנייה כבר קבל את העסק לידיים. למה חלימו תורה? כאילו, כלכלית, זה לא משתלם. אחת התחום, אתה טוב בדברים אחרים, אתה כבר התברגת בחברה, אתה כבר... מה הסיבה? מה עכשיו, יש אנשים שהתחום שלהם זה תורה, בסדר? לא כל אחד צריך להיות... יש תחומים בחיים, אתה רוצה ש... אין לך ילד רע, וזה כאלה, אנחנו תולבת הספר, יש לך רב. זאת אומרת, יש בעולם כל מיני... יש מקצועות, נכון? כמו שהיינו בבית ספר, יש מקצוע... חשבון, יש גיאוגרפיה, תורה, היסטוריה, כן, יש מקצועות, אז כל אחד בסוף מתביית לו, אז אתה לא שם, אתה גם כישרוני בדבר, אם לא היית כישרוני בשום דבר, טוב, אולי אדם שלא כישרוני בשום דבר, יכול ללכת ללמוד תורה, שלא יהיה, אבל זה לא אתה, זה לא שייך אליך. רואים שאתה טוב בדברים אחרים, אתה כבר בייתת על כיוון, אתה כבר טוב בו, בכלל, בכלל, מי אמר, כולם צריכים ללמוד תורה? תורה זה... תורה זה לרבנים, תורה זה כאילו יש כאלה שהם צריכים ללמוד תורה, זה העולם שלהם, זה מה שמעניין אותם. צריך ברור שצריך שיהיו לומדי תורה, אורקנוס לגמרי לא נגד. אבל אורקנוס בא עם תפיסה, תורה זה מקצוע, או תורה זה כאילו, זה תחום עניין. זה לא, אתה יודע, זה כאילו כמו, לא יודע מה, אתה חרשן, יש מישהו אחר צייר, פתאום היית אומר לי, אני רוצה להיות צייר, מאיפה זה בא? וזו תפיסה שהיא כנראה לא רק של אורקנוס, זו תפיסה שהיא, כמו שתאמרנו בהתחלה, היא די באטמוספירה, היא די בתפיסה הכללית, כאילו. כי באמת זה מאוד נדיר שמבית כמו של אורקנוס יצאו תלמידי חכמים, ואולי גם הפוך. אנשי תורה, אנשי עבודה, וככה זה בעם ישראל. וזה לא אתה, זה לא שייך אליך. עניין של מקצוע, עניין של, תחום התמחות. אבל אצל אליעזר, לפחות במה שהוא מרגיש כרגע, גם אם זה עוד לא מגובש כתפיסת עולם, זה לא מורגש ככה. אליעזר בוכה. זה לא בחור שבוכה על כל דבר, כמו שאנחנו מבינים. אליעזר בוכה כי משהו בפנים הוא מבקש ללמוד תורה. כי אצלו, לפחות בנשמה שלו, ולמה אני אומר בנשמה שלו? כי רואים לאורך הדרך שהוא לא מתווכח, גם פה, שאורקנוס אומר לו, קח לך אישה, תוליד לך בנים, הוא לא מתווכח כי אולי גם אין לו מה להגיד, אולי אחת התפיסה עוד לא, זה לא בא לו מהשכל, זה בא לו משהו בפנים. משהו בתוך נשמתו שבוכה ללמוד תורה, שצמא ללמוד תורה. וזה לא משנה אם אני חורש, זה לא משנה אם יש לי תחומי עניין אחרים, זה לא משנה. תורה זה לא מקצוע, ותורה זה לא התמחות, ותורה זה בטח לא לרבנים. תורה זה בכי של הנשמה. ככה אליעזר מרגיש. תורה זה צמאון להשם. ולכן, יכול להיות שאפילו, אני מפרש את זה שאפילו אליעזר בעצמו מופתע מעצמו מהצמאון הזה. איפה זה מגיע? זה לא משהו שהוא שמע בבית, זה לא משהו זה משהו שהנשמה שלו פשוט כבר גואה על גדותיה ו... ומבקשת ללמוד תורה. זאת אומרת, אצל אליעזר משהו בפנים מרגיש שתורה זה לא משהו פרקטי שצריך אותו בשביל לדעת מה הלכה. אלא תורה זה צמאון אדיר להשם. צמאון להשם, מבטאים אותו, בונים אותו, מרווים אותו על ידי התורה. אבל כמו שאמרנו, זה בא מהנשמה, זה עוד לא, זה תפיסה שהוא יכול להציג אותה ולהתווכח. הוא לא מתווכח, הוא לא. פשוט בוכה, משהו בפנים מרגיש חסום, מרגיש צמא בצורה בלתי רגילה. טוב, אז אחרי שאומר לו, קח לך אישה, תוליד לך בנים וכו', עשה שתי שבתות ולא טעם כלום. אליעזר, כמו שאמרנו, הוא לא מתווכח, בשום מקום, ילד טוב, כן, בחור בן 28, נראה לי איזה שתי מטר כזה, אבל הוא לא ממשיך לעבוד, אבל משהו בפנים לא בא על סיפוקו, הוא לא אוכל. הוא לא אוכל לא בתור איזה הפגנת רעב, אלא משהו בפנים מהבית טעם. וכביכול הוא ויתר, אבל לא באמת ויתר, משהו לא ויתר שם. ולא טעם כלום עד שנגלה לו אליהו זיכרונו לברכה. ותראו, במדרשי חז"ל הרבה פעמים כשאליהו מתגלה, כמעט זה אף פעם לא במובן הגלוי של שלום, אני אליהו, באתי לשירותכם, באתי לפתור לך את הבעיות בחיים, כן, בואו נראה מה אפשר. אלא אליהו מתגלה כדמות, כמו בסיפור רבי עקיבא ורחל, במת בן, נכון, אליהו מזדמן לך כאיזושהי דמות בחיים, שבאה כדי לגעת בפנים. אליהו כמעט אף פעם לא עושה במקומך את הבעיה. אליהו בא להפגיש אותך עם עצמך. בא לעורר אותך למה שאת בפנים. ויכול להיות שנפגשתם עם אליהו, כל אחד מאיתנו, בצמתים כאלה בחיים שהיה לנו איזה התבררות, וצריך מישהו שיגיד לנו, או איזה קול כזה, שיעורר אותנו לאיזושהי אמת פנימית, אחר כך ההחלטה היא שלנו. מגיע אליהו, נפגש בו עם אליעזר הזה, בנקודה הקריטית הזאת, שמשהו שם התעורר, משהו שם ככה, ואליהו בא באיזה דמות כזאת ומדבר איתו. נגלה אליהו זיכרונו לברכה, אמר לו, בן אורקנוס, למה אתה בוכה? שמות לב איך הוא קורא לו? למה הוא קורא לו בן אורקנוס? זה פעם ראשונה, כל מה קוראים לו אליעזר כל הזמן. בן אורקנוס, למה אתה בוכה? למה הוא קורא לו ככה? ועד מה זה אומר? למה זה משמעותי?
שזה לא רגיש, כאילו יודע כמו
את אומרת, לטובה כאילו, להגיד לו כאילו, לתת לו את ה... יש בך משהו מיוחד?
כאילו זה שהוא רוצה ללמוד תורה, זה מיוחד, כאילו לא...
מישהו כמוך, מהרקע הזה.
הוא היה פור, כאילו לא כשיל עצמו, כאילו לא לשם, כאילו אתה לא יכול לתורה, בגלל אבא שלך.
אתה בן שלו?
כן.
אתם אומרות מה השפוך, אבל זה יכול להשלים. אני באמת חשבתי בכיוון הזה, זאת אומרת שהוא באיזשהו מקום הייתי אומר בצורה קצת גסה, דורך לו על היבלת. אתה בן אורקנוס. כל עוד אתה מחבא את הבכי הזה ולא מברר אותו, ולא... מתי אתה משיך להיות בן אורקנוס? למה אתה בוכה? תשאל את עצמך. מה נמצא שם? מאיפה זה מגיע, הצימאון הזה? מה תמון שם? או שאתה רוצה להמשיך לחבא אותו ולחיות ככה באיזה הדחקה פנימית כזאת כל החיים, זה גם אפשר. תעמוד מול השאלה, נכון, אתם תראו שהשאלה הזאת למה אתה בוכה, היא תלך עוד ועוד ועוד במדרש. ואני חושב שכל פעם שישאלו אותו, אז זה כאילו יעמיד אותו עוד יותר מול השאלה. כן? זאת אומרת, תעמוד מול השאלה הזאת, תן לה להדהד בפנים ואל תברח ממנה. אל תיתן איזה תרוץ קטן כזה ו... מעולה. בן אורקנוס, למה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי. עמד והלך אצל רבן יוחנן בן זכאי. טוב, עוד מעט נגיע איתו לישיבה, אבל בואו שנייה נסכם את המפגש עם אליהו. אליהו מגיע, אמרנו, כדמות של איזה מישהו מהשכונה, לא יודע מה. למה אתה בוכה? בן אורקן? אמרנו, מעורר לו את הנקודה. אבל מה אליהו? איזה טיפ גדול אליהו נתן לו? הוא אמר, אם אתה מבקש ללמוד תורה, תעלה לירושלים, לישיבה של רבן יוחנן בן זכאי. אליהו פה זה 144, הוא לא יודע שיש ישיבה בירושלים. למה צריך פה? אליהו טרח מהשמיים לרדת בשביל לפגוש פה אליעזר. למה? מה הוא הוסיף פה לעניין שאליעזר לא ידע מעצמו? מה הוא הוסיף לו? אתה רוצה ללמוד תורה? תלך לירושלים, לישיבה של רבן יוחנן בן זכאי. הוא צריך את אליהו בשביל זה? זהו, הוא לא מוסיף לו כלום. א', נכון. קודם כל זה נכון. זה נקרא בלשון חז"ל, אין אסור מוציא עצמו מבית האסורים. ועל זה יש הדרכת חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. כן? זאת אומרת, עשה לך רב, תורה מקבלים, תן רב, תלמיד מפי רב לאורך הדורות. למה קנה לך חבר? חבר בעבודת השם, חברה בעבודת השם, זה דבר מאוד מאוד חזק. זה אולי בעצם מה שהתחיל לקרוא פה לפני כמה ימים. זה חברות מסוג אחר. זה ממש חברות מסוג אחר. זה מישהי שאני צריכה בשביל לעזור לי, כי עבודת השם ותהליך רוחני זה דבר עמוק. זה דבר שמפגיש אותנו עם דברים, לפעמים חולשות, לפעמים תקוות, לפעמים מחזב. וחברות עמוקה כזאת שיודעת לדבר על דברים ולתמוך ולתת את המילה הנכונה במקום הנכון ולהתייעץ ולפעמים אפילו לא, בלי עצה, רק לשמוע ולהקשיב, זה דבר עצום. זה הדרכת חז"ל. כן, כתוב, יש 48 דרכים שהתורה נקנית בהם, חלק מזה זה דיבור חברים. זאת אומרת, בשביל לעבור תהליך רוחני, הכוח הזה של חברות בעבודת השם, כוח מאוד מאוד חזק. אז קודם כל, אליהו מהבחינה הזאת, לפעמים אתה יודע את האמת, אבל אתה לא מספיק, אתה צריך מישהו שיגיד לך אותו, מישהו שככה תן לך את החיזוק הזה מבחוץ. עוד משהו שאפשר לראות פה שהוא אומר לו? בביטוי הזה. יפה. גם זה חזר לנו, הווה גולל למקום תורה. כן? לא יודע מאיפה הגעתם עד קריית ארבע, אבל הווה גולל למקום תורה, לפעמים צריך, כן? נכון? זה יציאה כזאת. יציאה כזאת היא כדי לפגוש את עצמי מחדש אולי. לא במקום המוכר, לא במקום בסדר, הנה הבן של אורגן. מה עוד בביטוי הזה, עלה לירושלים, אצל רבן יוחנן בן זכאי? מי זה? רבן יוחנן בן זכאי זה גדול הדור, אתם מבינות? זה כאילו, הישיבה שלו זה הדבר הכי מפחיד שיש, זה כזה הר אמור בעבוע כזה, כן? זה לא איזה מקום כזה שלא שולחים מתלמד מתחיל שלא יודע שום דבר מהחיים שלו. מה הסיכוי שבחור כזה? תגיד לו, תלך פה ממול הכביש, יש במנחה לערבית, עושים איזה שיעור קטן, פרשת שבוע. תן לו איזה משהו ככה, עלה לירושלים, גם הביטוי הזה. הלל ירושלים זה במילים אחרות לאחד עשר. כי כגודל הצמאון, כך גודל העוצמה שנמצאת בפנים. ואליהו אומר לו, אל תלך בקטן. דווקא בגלל ש... וזה לא משנה כמה אתה יודע, האהבה ממש לא משנה. כל החיצוניות הזאת, מאיפה באת, אל תתייחס לזה. אם אתה, יש בך כזה התעוררות וכזאת אמת פנימית, תלך איתה הכי גדול שאתה יכול. אל תיתן לזה איזה משהו מינימליסטי כזה בשביל להשקיט את הצמאון, אלא תעלה לירושלים, למקום הכי גבוה שמבטא את המציאות של החיבור הכי משמעותי לריבונו של עולם, למקום הכי... וכן, ותלך עד הסוף. אז זה גם העזרה, כמו שאמרנו, מבחוץ, זה הבחינה הזאת של החבר, וזה גם האמירה הזאת של אליהו, זה המקום הפנימי הזה שאומר לנו, תאמינו בעצמכם ותלכו עם האמת שלכם, בצורה גדולה, משמעותית. לסיים אליהו את תפקידו, וכמו שאמרנו, הוא, לא, הוא בסוף משאיר אותך עם ה... אתה בסוף צריך להמשיך קדימה. ממשיך אליעזר ומגיע לישיבה. עמד והלך אצל רבי יוחנן בן זכאי, ישב לו והיה בוכה. אתם רואים שהמוטיב הזה של הישב לו והיה בוכה, זה הולך כל הזמן. אבל עכשיו למה אתה בוכה? זאת אומרת, לפני כן היית תקוע ולא האמנת בעצמך ואף... זהו, פרצת, הגעת לירושלים, הגעת לישיבה הגדולה. למה הוא יושב מול ראש הישיבה, מתחיל לבכות? למה עכשיו בכי? מה? נכון מאוד, נכון מאוד. ומתי מגיע הבכי? מתי פה הבכי מגיע? כשמה הוא מרגיש? מה? חסר אונים, חסימה. משהו בפנים רוצה, אבל משהו בשכל, במציאות אומר, אין לך סיכוי. אז יכול להיות שהחסם יבוא מהבית, או מהחברה, או מהישיבה. מעולם התורה עצמו. כי אתה בוא למדרשה ותראה את כל הספרים, את כל הרבנים המפחידים, את כל ה... מה קורה? לא מוכר, גדול, מפחיד, משונה וכו'. בטח ובטח בפער כזה, כן? אז הבכי שוב מגיע, זה לא בכי של מסכנות, זה בכי של תפילה כזה, של מה אני עושה, איך אני פורץ את ה... כל פעם שאני מרגיש איזה מחסום כזה, אז הוא מגיע, נכנס, בטח כבר עם הבגדים שלו, ישר רואים שהוא לא... אתה בא חדש! לא, כזה איכשהו מגמגם איזה משהו, נכנס ועובר את כל הספסלים, כל המולה שם של הלימוד תורה ושיעורים גדולים ובעלי זקנים ודיינים ורבנים, היה מגיע לגדול הדור, אגיד לו שלום, בוא נלמד, הוא לא יודע כלום, הוא לא... יושב, עכשיו אתה מבחינת הרבן יוחנן בן זכאי, זה באמת דרמה שונה, כן? ישיבה כזאת, זה מגיע איזה מישהו, לא... לא מסביר, לא אומר כלום, פשוט יושב לו על השולחן ומתחיל לעשות שלולית. טוב, רבי יוחנן בן זכאי, מתחיל לדבר איתו. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, בן מי אתה? ולא הגיד לו. תראו, זה שלב מדהים. ראיון קבלה, כן? הוא מגיע בתור איזה שבוש, אתה יודעת מה זה שבוש? בא לישיבה ככה, חדש, לא זה... כן, רבי יוחנן בן זכאי, זה גדול הדור, ענק, כן, הוא אומר, טוב, בסדר, הוא מנסה לראות מי יש לו עסק, בואו, תספר לי קצת, בן מי אתה? לא מספר. סליחה, לא שמעתי מה... לא מספר, תעבור הלאה לשאלה הבאה, לא אומר. אז, למה הוא לא אומר? למה הוא לא אומר במי הוא? מה? אז למה הוא לא רוצה להגיד? הוא לא רוצה להיות בן אורקנוס, נכון? בסדר? בן אורקנוס ישר יזמין אותו בשמחה, אבל לאן? לשולחן של התורמים, כן? זה, תעשו לו פה שולחן. לא בן של אף אחד. אני זה אני. כלום, ככה באתי כמו שאני. טוב, משונה מאוד. אמר לו, טוב, רבי יוחנן בן זכאי, רואה, הרעיון התחיל ככה, בצורה משונה, מעולם אף אחד לא אמר לו, לא אומר לך, כן? טוב, שאלה הבאה, אמר לו, מימיך לא למדת קריאת שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון? אמר לו לב, טוב, זה נראה שחלה פה טעות בכתובת, כן? אבל אנחנו חלמת זכאי, מבין שיש פה כנראה טעות, כי הבן אדם, הוא לא ידע ברכת המזון, כאילו, פה לומדים עיפים שס. מה נעשה עם הבחור הזה? זה כאילו, שהוא בעדינות צריך לצאת מהפלונטר. אמר לו, עמוד ולמדך שלושתן, פתרון מצוין. הגיע לפה בחור, סתם להגיד לו, לך הביתה? בוא נלמד אותך, תעמוד. נלמד אותך ככה כמה דברים מינימליים, תוכל לחזור הביתה, שמח וטוב לב שהיית בישיבה וגדול הדור, לימד אותי ברכת המזון וקריאת שמע. מעולה, מה יותר טוב מזה? עמוד ולמדך שלושתן. ישב והיה בוכה. עמוד, ישב. עמוד ולמדך שלושתן, מה פירושו? למי אומרים עמוד ולמדך שלושתן? מה הכוונה תעמוד ונלמד את זה? כן, זה בעמידה. זה ההפך מהמושג ישיבה. נכון? ישיבה, תרתי משמע, זה מקום שהם מתנחלים. אבל זה ברור שכאילו, מה אני אגיד לו? לא בא, אתה לא מתאים לבא? לא, אני אגיד לו בצורה עדינה, טוב, תעמוד. ככה עוד מעט יש לי שיעור. ככה קצת קריאת שמע, ברכת מזון, כמה מושגים ביהדות, מה שנקרא, קורס ביהדות מזורז. גם טוב, מה קרה? ישב, מתיישב, לא אומר, אני לא באתי לפה לעמוד. ישב, לא, והיה בוכה. טוב, מה קורה עם הבחור הזה? כבר כמה הוא בוכה? אמר לו, בני, מפני מה אתה בוכה? אמרתי לו, רבי יוחנן זה הקרק, כמובן, לא קולט פה עדיין את גודל התביעה הפנימית, וגם הוא גם לא מסביר, כמו שאמרנו, הוא לא בא עם תפיסת עולם, הוא בא עם נשמה גדולה שבוכה, אבל מעבר לזה הוא לא יודע להסביר. יושב לו, מריר לו על השולחן. אמר לו, בני, מפני מה אתה בוכה? אמר לו שאני מבקש ללמוד תורה. והיה אומר לו שתי הלכות כל ימי השבוע. והיה חוזר לו עלינו מדבקה. הם בסוף מגיעים לאיזשהו הסכם. רבי יוחנן זכאי אומר, מה אני אעשה? אני אגיד לבחור הזה, לך הביתה. לא נעים, בחור הגיע עד לפה וזה. תן לו להבין מעצמו. בינתיים נעשה הסכם, כל יום תבוא, נלמד אותך שתי הלכות. טוב, מצוין. מגיע לה כל יום, בבוקר, מלווה אותו הביתה, הלכה ככה, הלכה ככה. זה המינימום בהגדרה של תלמוד תורה, והגית בו יומם ולילה, כתוב. מינימום שתי הלכות ביום, זה ככה בא. אז הוא נותן לו ככה, מה שנקרא טעימה, שתי הלכות ביום, וכתוב, היה חוזר עליהם ומדבקן. בשביל אליעזר, זה וואו. הוא הולך עם שתי הלכות האלה, וחוזר עליהם, ומשתעשע איתם, ומה היה אתמול, מה היה... כל יום שתי הלכות. אז שתי הלכות, שתי הלכות, והוא רואה מסביבו עולם כזה גדול ומופלא. מה ההמשך? האם זה יספק את הנשמה הזאת? עשה 8 ימים ולא טעם כלום. עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן בן זכאי. בסדר? הפכנו את העמוד. אז גם פה, האמת שיש מדרש, יש פה קצת גרסאות, יש מדרשים עם גרסאות שונות, למה הוא לא אכל? אז אפשר להגיד לו לא אכל, כי לא היה לו מה לאכול. יש מדרש שהוא אכל אפר. אבל דווקא לפי המדרש הזה לא כתוב כך. ואם אנחנו מחברים את זה ללא אכל לפני כן, שעוד בבית, אז משמע שלא אכל כי הוא לא... כי הוא לא בעל סיפוקו. אבל יכול להיות ששני הסברות נכונות. גם אין לו מה לאכול, הוא בא חסר כל, הוא ברח מהבית, וגם שתי ההלכות האלה, זה לא בדיוק, לא בשביל זה הוא בא. אבל הבחור לאט לאט, הפה שלו נעשה מסריח. וכל הבחור, זה מתחיל להיות ממש משונה, ואפילו מטרד כזה. מסתובב פה, זה בחור, לא, זה, הוא מסתובב עם שתי ההלכות שלמדים אותו ככה כל היום, ולא נעים, מסריח והכל, ונראה לו שייך, ורבי יוחנן זה כזה, כבר לאט לאט מתחיל לשכוח אותו, ולהתעסק עם הבחורים האחרים, וכשהוא נמצא, זה רבי יוחנן בן זכאי, ככה מתחמק, לא נמצא שם, ממידו מלפניו. הוא רואה שזה לא הולך. ישב לו והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שעמדני מלפניך, כאדם שמעמיד מלפניו מוכה שכין. תראו איזה אומץ יש לבחור הזה. עומד מול רבן יוחנן הזכאי, הוא אומר לו, אתה יוצר חיץ ביני לבינך, ביני לבין התורה. אתה מתייחס אליי רוחנית, כן? כמוכה שכין. כאילו אני מהצד השני. אני מסוגל מקסימום ללמוד שתי הלכות. למה? כי אני לא רוצה, אני לא מוכן. אני לא מוכן, אני רוצה לשבור את החומה, אני רוצה תורה, אני רוצה ישיבה, אני רוצה שייכות לקדוש ברוך הוא. אני הנשמה שלי בוכה, ואני לא מוכן. אני חושב שכל פעם שואלים אותו את השאלה, אז אם דמה ואתה בוכה, זה בא אליו יותר, זה ככה מתפרץ יותר בגדלות. והפעם הוא אומר רבי חמי זכאי, אפילו בעזות גדולה, האמנתני לפניך. עכשיו מין כזה שקט בא, מין אירוע כזה, לא פשוט, לא כל יום מישהו ככה מפיח דברים כאלה. אבל רבי יוחנן בן זכאי בשלב הזה, תראו איזה דבר מדהים, הוא קולט שיש פה משהו מסוג אחר. אמר לו, בני, כשם שעלה ריח פיך מלפניי, כך יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמוע. באותו רגע, ההתפרצות של הנער הזה, בכל העוצמה והכאב שלה, רבי יוחנן בן זכאי, לא כשלא כועס עליו, אלא פתאום הוא קולט בבת אחת שהוא לא הבין עד עכשיו מה עומד לפניו. הוא לא הבין את עוצמת הנשמה, הוא לא הבין את עוצמת הכאב, הוא לא הבין את עוצמת האמת. ובגדלות עצומה של גדול הדור שעומד מול עם הארץ מהסוג הכי פשוט, אומר לו, אני עכשיו הבנתי שלא הבנתי. ואני אומר לך, שהריח שיצא מפיך, אותו ריח שיצא מפיך בצורה שלילית, יצא מפיך דווקא מהלב שלך, תצא התורה הכי מתוקה והכי מהירה והכי רחנית. בשנייה אחת, רבי יוחנן זכאי ממש עושה תשובה. תשובה על התפיסה שלו, תשובה על היחס שלו, תשובה על חוסר ההבנה שהוא לא הבין. ואז מתחיל פה דף חדש. אמר לו, בני, בן מי אתה? אמר לו, בן הורקנוס אני. למה עכשיו מוכן להגיד לו? עכשיו הוא רואה אותו, נכון? עכשיו אין לו בעיה להגיד. עכשיו הוא לא יקטלג אותו, עכשיו הוא רואה אותו באמת. אמר לו, בן הורקנוס אני. אמר לו, ועלו בן גדולי עולם אתה ולא היית מגיד לי? הרי אם היית אומר לי שאתה בן הורקנוס העשיר, היו נפתחים לפניך, היית יכול להשתמש בזה בשביל... ולא, באת מההתחלה, ממקום רק של לב, רק של נשמה, רק של צמאון. רבי יוחנן בן זכאי עוד יותר מתפעל, ועוד יותר מבין שהוא לא הבין. אמר לו, חייך היום אתה סועד אצלי, מהמקום הזה שהוא ככה העמידו מלפניו. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אני רוצה עכשיו את כל המסכים האלה לשבור, אני רוצה שתאכל אצלי, שתהיה אצלי בן בית. אמר לו, כבר סעדתי, אצל אכסניה שלי. לא, זה בסדר, אני כבר אכלתי. מה זה אכסניה? בזמנם, הרבה פעמים נערים שהיו באים ללמוד, היה אכסניות כאלה של כל מיני בעלי בתים, משלמים כמה גרושים, מקבלים מיטה, לאכול וזה. יש לי אכסניה. אמר לו, מי הוא אכסניה שלך? אמר לו, רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן. מעניין. שניים מהתלמידים הכי קרובים של רבי יוחנן בן זכאי, הם האכסניה שלו, שם הוא גר. ובשלב הזה רבי יוחנן בן זכאי מתחיל להבין שאולי יש פה משהו מסריח חוץ מהפה של אליעזר. שלח ושאל אכסניה שלו. אומר רבי יוחנן בן זכאי, שולח את אחד התלמידים לבדוק מה קורה שם באכסניה. אמר להם, אצלכם סעד אליעזר היום? אמרו לו, לאו. והלא יש לו 8 ימים שלא טעם כלום. אחרי כן הלכו רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ואמרו לו, לרבי יוחנן בן זכאי, והלא יש לו 8 ימים שלא טעם כלום. מה בעצם מתברר פה? הולך השליח של רבי יוחנן בן זכאי, הולך לאותם 2 תלמידים צדיקים, התלמידים הכי קרובים לרבי יוחנן בן זכאי. תגידו, אתם זוכרים שיש אצלכם איזה מישהו באכסניה, בבית, שמתארח? כן, כן. הוא אכל היום? הוא אכל צהריים? היום לא שמנו לב, היינו עסוקים בסוגיה. אתמול הוא אכל? אתמול חזרנו, היה שיעור חזרה, שלשום, 5-8 ימים, לא אכל כלום. וכשהם קולטים את גודל הפדיחה, הם הולכים בעצמם לרבי יוחנן בן זכאי ואומרים לו. כך בוחר המדרש, אליעזר, לסיים את הפרק הראשון. אני הייתי מוסיף פה, כאילו יש פה 3 נקודות כאלה. בית מדרש פה באיזשהו מקום נתפס במקום לא טוב. במקום שבו, כן, בני תורה עסוקים מאוד מאוד בלימוד תורה ושוכחים שיש מישהו שלא אכל משהו, לא היום ולא אתמול ולא שלשום, כי הוא סתם בא מבחוץ, הוא לא מהרציניים, כאילו, הוא לא למד במקום ההוא, הוא לא. הוא לא משלם, בסדר, לא, צריך לדאוג לו, אבל עסוקים, יש דברים יותר חשובים, כאילו, עם תורה. שלוש נקודות. והם הולכים לרבי יוחנן זכאי, ו... זה נראה שבית המדרש פה הוא עובר איזה טלטלה. זה מתחיל מרבי יוחנן זכאי שעבר איזה טלטלה בעצמו. כן? נראה שיש פה איזה משהו עמוק יותר. איזה משהו בנשמה הזאת של אליעזר הזה שבא מעבר לקווים ומייצר איזה הבנה אחרת. מה זה תורה? ולמי ראויה התורה? למי שבא מהלב התמים והנוקב והמבקש השם, או למי שחושב שהתורה היא בכיס שלו והוא כבר יודע ויודה, ומרוב שהוא גדול בתורה הוא לפעמים לא רואה בן אדם שלא אכל כבר שבוע. טלטלה. עד כאן פרק א'. אנחנו לא נראה את כל פרק ב' בפנים, אבל אי אפשר שלא רק לתת את הסוף המדהים של הסיפור הזה. פרק ב' הוא בעצם כעבור כמה שנים. בסדר? פרק א' בעצם זה הכניסה של אליעזר לעולם התורה, ואיך שהוא שובר שם כמה סטיגמות, וכן, מצליח להתקבל לישיבה הזו בסופו של דבר, והופך להיות כמובן התלמיד הכי שקדן והכי רציני, ומתמסר לתורה בצורה בלתי רגילה, הופך להיות התלמיד הכי קרוב בסופו של דבר של רבי יוחנן זכאי. ואנחנו עוברים כמה שנים אחרי. וכמה שנים אחרי, אורקנוס, אבא של אליעזר, כבר יחסית יותר מבוגר, מתחילים לחשוב כבר על לעת זקנה, והבנים שלו, האחים של אליעזר, משכנעים אותו להוציא את אליעזר מהצבא. אליעזר הזה ברח. היום אחד פשוט נעלם מהבית. יש כאלה שאומרים שהלך לירושלים, עלק ללמוד תורה, בסדר. מי מאמין שהלך ללמוד תורה? פרחח הזה בטח שם, כיכר החתולות, לא יודע איפה הוא מסתובב. והם אומרים לאבא שלהם, מה זה? אתה כבר אדם בוגר. לא מגיע לבחור הזה להיות חלק מהצבא. משכנעים את אבא שלהם. להוציא אותו, בשביל להוציא אותו מהצבא, צריך לעלות לירושלים, לתלמידי החכמים, רבי יוחנן זכאי. אז אורקנוס עולה לירושלים, זה המטרה שלו. כשאורקנוס עולה לירושלים, ירושלים מלאה בשלטים. בשלטים האלה כתוב שרבי יוחנן זכאי, גדול הדור, מזמין את כל הציבור נכבדי ירושלים ליום טוב מיוחד. מה סיבת היום טוב? הוא לא כותב. כולם מוזמנים. יום טוב שרבי יוחנן זכאי, מי לא יגיע? מגיעים לשם כל גדולי הדור, גם התלמידי חכמים וגם העשירים והמכובדים, כולם מגיעים, יום טוב שרבי יוחנן זכאי. תוך כדי כל ההמולה וההתארגנות וכולם שם בהתרגשות גדולה, לוחש מישהו לאוזנו של רבי יוחנן זכאי, בדיוק הגיע לפה אורקנוס. מצוין, תושיבו אותו פה, שורה ראשונה. ואורקנוס גם כן, נכנס שם לתוך האירוע. ועומד רבי יוחנן זכאי. וכולם מחכים לראות מה היום טוב. אומר רבי יוחנן זכאי, מצביע לאליעזר ואומר לו, בוא לידי, פה. מה קרה? אומר לו, תשב לידי ותתחיל לדרוש. זאת אומרת, מה משמעות היום טוב הזה? רבי יוחנן זכאי מכתיר את המחליף שלו, אליעזר בן אורקנוס. כן, אורקנוס פה יושב. לא רק אורקנוס בעלם, אליעזר בעלם. אקרא לכם כמה משפטים. נתן עינה ורבי אליעזר, אני ככה בעמודה השמאלית בשורה השנייה. אמר לו, אמור לנו דבר אחד מן התורה. אמר לו, רבי, אני שואל לך משל למה הדבר דומה. לבור הזה שאינו יכול להוציא מים יותר ממה שהיה מכניס. יש פה טעות בעד. כך אני יכול לומר דבר תורה יותר ממה שקיבלתי ממך. זאת אומרת, אומר לו אליעזר משל. אתה רוצה שאני אדרוש מהתורה? כל מה שיש בי זה מה שאתה קיבלתי ממך. אני יכול לחזור על הדבר התורה האחרון שאמרת. אני כבר שנים לומד את התורה שלך, אז אני... מה אתה רוצה שאני אגיד? אומר לו, רבי יוחנן זכאי, לא נכון. המשל שלך לא נכון. הוא נכון לשלב הראשון של לימוד תורה. הוא לא נכון כבר לשלב שלך. אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה? למעיין זה שהוא נובע ומוציא מים, ויש בכוחו להוציא מים יותר ממה שהוא מכניס. כך אתה יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקיבלו בסיני. מלמד אותנו רבי יוחנן זכאי שתורה זה דבר מדהים. תורה זה דבר שבשלב הראשון מקבלים אותו מלמעלה, כמו בור סוד שאינו מקבל טיפה, מקבל את המסורת ואת כל חוכמת הדורות הקודמים, אבל תורה פועלת בנו פעולה פנימית. ובאיזשהו שלב התורה פותחת את הצינורות העצמיים של הנשמה. עד כדי כך שהאדם מתחיל להנביע תורה ולחשוב מעצמו מחשבות ולומד מעצמו ומתחייב ומחדש רעיונות והופך להיות מעיין שמוציא מים חדשים של תורה. זה הדבר המופלא שתורה פועלת, היא לא רק לקלוט, היא בסופו של דבר מנביעה מתוכנו אלוקות חיה. אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, אתה כבר הגעת לשלב המעיין, תתחיל להגיד את התורה שלך. וקורה שם דבר מופלא. אמר לו, שמא ממני אתה מתבייש? הרי אני עומד מאצלך. רבי יוחנן בן זכאי אומר לו, אני מבין שאני מפריע לך. עמד רבי יוחנן בן זכאי והלך לחוץ. תחשבו איזה פדיחה, כן? משאיר אותו שם על הבמה מול כולם. אומר לו, אתה מסתדר לבד, מפה זה אתה לבד. הולך, מה, לאן אתה הולך? שלום, קדימה, תתחיל לדבר. ויוצא החוץ, אני כבר לא בתמונה. זה מין תמונה נדירה כזאת של איך גדול בישראל יודע לפנות את מקומו ולחנוך את הדור הבא. מופלא. והיה רבי אליעזר יושב ודורש, ופניו מאירות כאור החמה, וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה, ואין אדם יודע אם יום ואם לילה. זה ביטויים מופלאים. התחיל להאיר אור כזה מופלא וחדש ועליון של תורה, אור של שמש, אור של קרניים. בא רבי יוחנן בן זכאי מאחוריו ונשקו על ראשו, אמר לו, אשריכם אברהם, יצחק ויעקב, שיצא זה מחלציכם. מי מתעורר? אמר אורקנוס, ומי אמר כך? אמרו לו, לאליעזר בנך? אמר להם, לא כך היה לו לומר, אלא אשרי אני שיצא זה מחלציי. שלום עליכם, למה הגעת לירושלים? תזכיר לי. אשרי אני שיצא זה מחלציי. מופלא. היה רבי אליעזר יושב ודורש, ואביו עומד על רגליו. הורקנוס הזה שבא לנדות אותו מנכסיו, עומד על רגליו, באיזו השתאות עצומה, מה יצא מהבן שלו. כיוון שראה אביו עומד על רגליו, נבהל. אמר לו, אבא שב, שאני יכול לומר דברי תורה ואתה עומד על רגליך. זה תורה שבאה מתוך מקום של ענווה. בחור שידע מלמטה לחצוב את מקומו ולבקש... אין דבר כזה שאני אזלזל עכשיו בבית אבא, למרות שזה אותו אבא שעשה לי הרבה פרצופים ולא נתן לי ללכת עם אותו. אבל אני לא יכול להגיד דברי תורה כשאתה עומד. איזה ענווה ואיזה הוקרה ואיזה כיבוד הורים, למרות שכל הסיבות שבעולם יש לו בשביל לכעוס עליו. אבא שב, אני לא יכול כשאתה עומד. אתה אבא שלי. אמר לו, בני, לא על כך באתי ללנדותך מנכסיי, ואתה שבאתי לראותך וראיתי כל השבח הזה, הרי אחיך מנודים מהם והם נתונים לך בבתה. ושנייה אחת הוא עושה אפור, לא, עכשיו כל הנכסים שלי רק אליך, לא לאף אחד מהאחים שלך. כמובן שגם את זה הוא לא מקבל. אמר לו, והרי אני איני שווה כאחד מהם. אני לא לומד תורה לא בשביל להתגאות, ולא בשביל שיגידו איזה צדיק ואיזה זה וכמה. אני לומד תורה כי יהודי צריך ללמוד תורה. כי הנשמה שלנו בוכה ורוצה את השם, ותורה זה הדרך שלה להתחבר להשם. ואני פשוט גיליתי את זה. וזה ממילא ככה, זה פשוט הלך והתגבר והתגבר, ואני לא, ומצאתי את מעיין החיים שלי, בצמחת החיים שלי, ואת אמת החיים שלי. לא מרגיש שאני שווה יותר בגלל זה, הפוך, רק רוצה יותר גם לתת לאחרים ולהעניק להם מהטוב הזה, אבל בטח לא שזה מרים אותי מאף אחד אחר. אילו קרקעות ביקשתי לפני הקדוש ברוך הוא היה לפניו ייתן לי, שנאמר לה השם הארץ מלואה. אילו כסף וזהב ביקשתי היה נותן לי, שנאמר לי הכסף ולי הזהב נאום השם. אלא לא ביקשתי מפני הקדוש ברוך הוא, אלא תורה בלבד, שנאמר על כן כל פיקודי, כל אישרתי, כל אורח שקר סניתי. שהוא מתכוון לומר לנו, בסוף יש לנו הרבה דברים בחיים שאנחנו רוצים אותם, יש הרבה רצונות, הרבה שאיפות, הרבה בקשות, אבל כבר קדם דוד המלך ואמר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. זה לא שלדוד אין הרבה בקשות אחרות, אבל יש בקשה שהיא הפנימית ביותר, העמוקה ביותר, הליבית ביותר. פניך השם מבקש. ושיבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזור בנועם השם, מבקר בהיכלו. השיבתי בבית השם כל ימי חיי של דוד המלך, הרבה שואלים על זה. דוד המלך היה מלך, לא שהוא ישב בבית השם כל ימי חייו. הוא עשה מלחמות, הוא היה בבית המשפט, הוא היה איש עם המון המון דברים שהיה לו הרבה הרבה עיסוקים. אבל הבית שלו היה בית השם. והמקום הפנימי שלו, והבקשה הפנימית שלו, היה הקשר הפנימי הזה עם ריבונו של עולם, דרך בית השם. ומשם באו כל הבקשות וכל העשיות וכל הברכה ועשיית דשמיא וכו'. וזה מה שאנחנו בעזרת השם מברכים את עצמנו, כן? שיהיה לנו בקשה פנימית כל הזמן להיות להיראות בני השם, ליצור בעזרת השם מתוך השנה הזאת איזה אחת שאלתי כזה, איזה בקשה ליבית של קשר חי וטהור ועמוק עם ריבון של עולם, ושייצור בנו איזה בקשת אמת כזאת שתלווה בעזרת השם אחר כך בכל העם, בכל ההמשך, בכל החיים, ושיהיה אחת שאלתי שיהיה שם בתוך הלב, בעזרת השם. שיהיה שנה טובה, בעזרת השם, במסע טוב.